כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי.
הערב במהדורה המרכזית. הותר לפרסום כי רב סרן דוד נתי אלפסי ורב סרן אילי לוי וסרן אייל מבורך טוויטו נפלו בקרבות בדרום רצועת עזה. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה. קרבות עזים עדיין מתנהלים בחאן יונס, זאת לאחר שצהל פתח במתקפה משולבת של ארבע חטיבות על מרכז הכובד של חאן יונס. לפחות 50 מחבלים חוסלו מאז הבוקר. מהומה בוועדת הכספים, בני משפחות החטופים פרצו לדיון בוועדה בקריאה לממשלה לחדול מהדיבורים ולהתחיל במעשים. יושב ראש הוועדה גפני נאלץ לעצור את הדיון. נתניהו נפגש היום עם משפחות החטופים ואמר להם כי אין הצעה אמיתית של חמאס על הפרק. יש יוזמה שלנו ולא אפרט. בעיצומה של המלחמה, ראש האופוזיציה לפיד פנה היום לראש הממשלה נתניהו. בחירות התקיימו במוקדם או במאוחר, בו נשב ונקבע מועד לבחירות. בן גביר משגר מסר לנתניהו, אם המלחמה תסתיים, הממשלה תסתיים. המהדורה המרכזית יום שני, העורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי שידור פנחס בינדר, באולפן איתי גדסי. שוב שלום לכם בערב טוב, ערב קשה לכוחותינו ברצועת עזה, בעיקר באזור בדרום הרצועה, באזור חאן יונס, לאחר שצהל פותח היום במתקפה משולבת מספר חטיבות, ובנושא הזה אנחנו נרצה להרחיב פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום לך.
שלום עובד אביטאי.
אז אנחנו רואים את הפעילות של כוחות צהל, ואנחנו רואים לצערנו שישנם אבדות לצד ההישגים הרבים בחיסול המחבלים.
כן, נכון, ערב בהחלט קשה, כמו שאמרת, קרבות קשים גם באזור חאן יונס. למעשה צהל מטיל על המרחב הזה עכשיו של מרחב חאן יונס, אבל בעיקר באזור מערב חאן יונס, באזור המאוואסי, באזור שגובל כבר בשטחה של גוש קטיף לשעבר, את כל יעבו. זה מחנה הפליטים המרכזי של חאן יונס. צריך לומר גם זה מעוז חמאס, מבצרם ביתם של סינואר, איחיה ומוחמד. ולכן צהל מטיל שם לא רק את הקובץ שלו, גם שם את האוגדה המובחרת שלו, חטיבת הקומנדו, והאוגדה המובחרת ביותר שלו, אוגדה 98, עם צוותי קרב חטיבתיים גם של הצנחנים, שראינו הערב הזה, שמענו ממך גם הערב הזה, שגם סמגד שלהם של יחידה 202, אחד משלוש גדודי הצנחנים בסדיר, גם הסמגד וגם ממפי וגם מפקד מחלקה, שלושתם נהרגים מפגיעת טיל נונטט במבנה שהם שרו בו. בנוסף גם נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קשה בקרבות, אבל זאת רק נקודה אחת. במקביל לכך פועל צהל במלוא עוצמתו בגזרה הזאת, כאשר זה החל בלילה עם תקיפת אש מסיבית חזקה מאוד כדי לרכך את המרחב הזה. לאחר מכן פושטים כל הכוחות שהזכרתי, כולל גבעתי, כולל שריון, כולל צנחנים, על המרחב הזה של מחנה הפליטים, מתקדמים לאט לאט לתוכו, והכל גם לפי מידע מודיעיני, גם על חטופים, גם על אנשים בכירים בחמאס, מחבלים כמובן בכירים בחמאס, כל המדעים הללו מביאים את צהל להטיל את כובדו על המרחב הזה, ובצהל מסבירים לנו היום שזו פעולה שתיקח כמה וכמה ימים, תכננו אותה מבעוד מועד, הלכו בהתחלה לאזור הצפוני, לאחר מכן באזור המזרחי, דיברתי הבוקר על האזור הדרומי, ולאט לאט מחתרים את כל חאן יונס, כן. וזאת עיקר פעולה, במקביל גם פעילות נוספת של צהל במרכז הרצועה, הכל כדי לנסות ולשטח כמה שיותר ולהגיע להישגים כמה שיותר במרחב הזה של רצועת עזה.
בוא נקווה שבאמת ישטחו כמה שיותר מהתיעודים לפחות שאנחנו רואים בכלי התקשורת הפלסטינים של המחבלים, אז אפשר לראות שעדיין בניינים עומדים ומהם צולפים ותוקפים את כוחות צהל שנמצאים באזור. נקווה שהדבר הזה, אני מניח שכוחות צהל עובדים על זה כדי שזה לא יקרה כמובן. קובי, תודה לך, נתעדכן ונקווה שתביא בשורות טובות בעזרת השם.
תודה.
עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לסגן אלוף ירון, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה.
שלום גם לכם.
לשעבר קצין אג"ם באוגדת עזה, מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים. יחד איתך נרצה להבין, ראינו אתמול מכתב, 130 מפקדים, קצינים שמשתתפים בלחימה ברצועה, חתמו על מכתב לקבינט, לרמטכ"ל, לא לסגת מצפון הרצועה בלי החטופים, ואנחנו רואים את תושבי עזה חוזרים לצפון הרצועה.
כן, צריך כלומר לומר ראשית שזה לא מכתב שהוא נגד המטכ"ל או נגד הקבינט, אלא הפוך, זה מכתב שהוא בעד, זה מכתב שכל המטרה שלו לתת רוח גבית גם למטה הכללי וגם לקבינט להמשיך ולפעול בעוצמה רבה ברצועת עזה בכלל ובצפון העיר בפרט. צריך לזכור, אנחנו גייסנו מאות אלפי אנשי מילואים. אנשי המילואים, כל צבא המילואים נועד כדי להכריע מלחמות, ולאחר שכבר גייסנו את כולם, ואנחנו כבר שלושה חודשים ברצועה, נכון וחשוב להמשיך ולהכריע, וכשאני אומר להכריע, הכוונה לפגוע ביכולות של החמאס, גם ביכולות השלטוניות שלו, וגם ביכולות הצבאיות שלו, עד תום. ואם אנחנו מאפשרים לתושבי רצועת עזה לחזור בחזרה לבתים שלהם, ואנחנו רואים שירי נמשך מצפון הרצועה לעבר ישראל, זאת לא הכרעה שאנחנו מצפים.
אבל יכול להיות, ירון, שהמהלכים של הדרג המדיני, של הקבינט, לא חשופים לנו, ולכן אנחנו לא יודעים מה התוכניות, והנה אנחנו רואים הבוקר שבעצם מחתרים את מחנה חאן יונס, ואולי אפילו פורצים לתוכו לפי חלק מהתיעודים, ואולי יותר טוב שחלק מאותם תושבים שעברו צפון, יישארו בצפון ולא יכבידו על מהלך התמרון שם.
כן, תראה, כמובן שיש להם עוד מקומות לסגת אליהם, בעיקר לכיוון מערב ואזורים שכבר הקמנו אותם ופתחנו אותם עבורם בכדי שכל הפליטים יישאו שם במהלך הלחימה, ובטח ובטח אם היציאה לצפון העיר מובילה אחריה גם פעולות טרור, אז זה לא משהו שאמור להתרחש. אני רוצה להגיד לך עוד מעט נקודה אחת, גם בהיבט המוסרי, אני חושב שזו בעיה גדולה, שתושבי הרצועה חוזרים לחיים שגרתיים או כמעט שגרתיים באזור הצפוני, ואין מעל ראשם סכנה. כשלעומת זאת, תושבי מדינת ישראל ועודף רצועת עזה בפרט, עדיין לא יכולים לחזור לבתיהם ונעים ונדים מבית לבית או ממלון למלון, וזה לא מה שאנחנו רוצים לראות. אנחנו נמצאים מאחורי הרמטכ"ל, נותנים הרוח גבית להצלחה שהוא השיג עד כה באמצעות יתר קציני המטה של המטה הכללי ואלוף פיקוד דרום בפרט. אומרים, אנחנו פה התגייסנו, אנחנו ממשיכים להיות איתכם, מעודדים אתכם להמשיך ולפעול ולהצליח,
כן.
ואל תעצרו.
תגיד, כשאתה רואה ערב כמו היום עם עבדות קשות לעם ישראל, האם, אתה יודע, אנחנו רואים כל מיני תיעודים, הזכרתי מקודם, שמגיעים דווקא ממחבלי החמאס, יכול להיות שאנחנו לא נוהגים ביד קשה בנושא המלחמה שם, בשיתוח כל בניין שיכול לאיים על חיילנו?
לא, אני חושב שאנחנו פועלים דווקא ביד קשה מאוד, ואולי הייתי מחליף את המילה קשה במקצועיות ובחתירה למגע באמת. אני כבר השתתפתי במלחמה אחת ולא ראיתי דברים דומים לאלה, אבל במקביל צריך לזכור שהחמאס השקיע שנים ארוכות בבניית תת קרקע, השתמש בבתים של התושבים כדי לפגוע בנו, וזה לחימה לא פשוטה. ולמרות שהיא לחימה לא פשוטה, אנחנו רואים המון 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 הצלחות בתוך אזור מאוד מורכב, וכשאנחנו מביאים שבע חטיבות במקום אחד, באזור מאוד מאוד צפוף, ומצליחים להדק את הלחימה, להילחם בטווחים מאוד מאוד קרובים ולפגוע ולהשיג הישגים משמעותיים. במקביל, מכיוון שמדובר בלחימה לא פשוטה, לצערי, ישנם גם עבדות. אגב, אני יכול לומר לך ממקור ראשון, כמילואים וקצין אגם מוגדת אז, עד שעד לא מזמן הייתי גם שם, יכולת הלמידה שלנו מאירוע לאירוע היא מאוד משמעותית. וזה גורם באמת לכך שאנחנו נראה לרוב הזמן פחות עבדות, פחות אירועים שבהם אנחנו נפגעים, ואני מאוד מקווה שלא נראה עוד עבדות בהמשך.
כן, ואנחנו רואים את זה באמת שמיום ליום, כמו שאתה אומר, באמת מפיקים לקחים, לומדים את האירועים. עד כמה העניין שהממשלה, הדרג המדיני, לא חושף את מה הוא רוצה ביום שאחרי ולא פועל בנושא מקשה, או אולי בכלל לא מקשה, על הכוחות בשטח?
אני חושב שזה באמת בעיה חמורה. אני חושב שכשאתה לא אומר לדרג הצבאי, איך אתה רואה את היום שאחרי, אתה יודע מה, אני קורא לזה את הדור שאחרי, איך רצועת עזה אמורה לראות אחרי המלחמה, מאוד קשה לעצב את ההישגים באופן כזה שמתאימים למה שהדרג המדיני קובע. ובסוף מלחמה היא לא רק עניין טקטי, אלא הוא עניין אסטרטגי, והוא עניין שנועד לעצב מציאות אחרת ביום שאחרי המלחמה, ולכן אני חושב שהדרג המדיני, ויכול להיות שהוא עושה את זה, אני לפחות לא נחשפתי לזה, צריך לומר בלשון ברורה ובשקיפות אפילו לציבור ובטח לדרג הצבאי, כיצד אמורה להיות לראות רצועת עזה לאחר המלחמה, וכך גם מעצבים את ההישגים ביותר.
מילה אחת על הצפון, כשאנחנו מסתכלים על החוטים ואנחנו רואים שמבקשים עוד נשק איראני, ואנחנו יודעים שאותו ספק נותן גם לשכננו בצפון וגם לשכננו בתימן, מה אנחנו יכולים ללמוד בעצם מההתקפות החוטיות ההולכות וחוזרות עלינו?
דרך, כמו שאמרת, ואמרת נכון,
החוטים
הם לא עומדים בפני עצמם, זה עוד זרוע איראנית, כמו שהחיזבאללה היא זרוע איראנית, ולמעשה האיראנים מנסים להפעיל את כוחם גם כלפי ישראל וגם, כמו שאנחנו רואים, כלפי מדינות אחרות בעולם, ולומר, הנה אנחנו כאן, כדאי מאוד שתתחשבו בנו וביכולות שלנו. וזה מפגן כוח, זה מפגן כוח שלא מביא לידי ביטוי את כל העוצמה, אלא רק בא לומר, שימו לב, אנחנו נמצאים על המפה וכדאי מאוד שתתחשבו בדעתנו. עכשיו אני אומר, תראה, אם מדינות העולם חשופות כרגע למה שאיראן מבצעת בים האדום ובמקומות אחרים ובהשפעה על הכלכלה העולמית, מה איראן תעשה כשיהיה בידה נשק גרעיני? כשיהיה בידה נשק גרעיני היא תהיה הרבה יותר אלימה, הרבה יותר ברוטלית, ותנסה בצורה אחת חד משמעית להשפיע על המזרח התיכון ועל העולם בכלל. וכדאי מאוד שלא רק מדינת ישראל תידרש לאיום הזה מצד האיראני, והיינו בא לידי ביטוי דרך החוטים והחיזבאללה, אלא העולם כולו, כי זה ישפיע על כולם, כן. כמעט בכל ההיבטים.
הדברים ברורים, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, שעבר קצין באוגדת עזה, תודה לך.
תודה גם לכם.
עכשיו אנחנו עוברים לרצועת עזה, ואומרים שלום בערב טוב לסמי עובייד, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין. אתה יודע, כאן בישראל, אני מניח שכבר שמעת את הדיווחים, ערב קשה, מקבלים כאן בשורות על שלושה קצינים בצהל, הרוגים שם ברצועה, ועוד מספר פצועים קשה. ואותי מעניין מה קורה שם אצלכם מבחינת החיים. אני מבין שאתה מתגורר, איפה?
אלוש, בעזה יש בלגן גדול. מאיזה בחינה? כן. הרבה פלסטינים הלכו לעולם. אתם מדברים על השלושה ישראלים, אנחנו נדבר על 60,000 פלסטינים הלכו לעולמם במלחמה הזאת. הטעות הייתה טעות של ממשלת ישראל, שהיא נכנסה למלחמה הזאת.
ממשלת ישראל לא פתחה במלחמה על עזה, סמי. מי שפתח במלחמה ובהתקפה זה ארגון חמאס, ארגון טרור, לא אנחנו.
ארגון חמאס, ארגון טרור, הכי למלחמה ונכנס לישראל וחטף ישראלי. אם אני הייתי ראש ממשלה, אמרתי, תשמעו, חטפתי, אז אנחנו בואו נדבר ונגמור את העסקה ואחר כך נדבר. עכשיו, הייתה מלחמה, אתה לא ראית מה? יש הרס טוטלי בכל עזה. אין בניינים, נגמרו חיים. עכשיו עברו לרפיח 2 מיליון בני אדם חיים באוילים. לא. אליהם אוכל,
אבל
אליהם.
אבל אני עוד פעם, סמי, אבל מי שגורם לכם את הסבל גם ברגעים אלו, זה אנשי חמאס.
ברור שזה חמאס.
זה לא ישראל.
ברור, חמאס. חמאס הכניסו תשבי עזה לג'והנם. חמאס...
נכון, ועכשיו השאלה מה עושים עכשיו, סמי? השאלה לאן הולכים מכאן? האם תושבי עזה אומרים...
עכשיו, אני לפני חודש פרסמתי יוזמה מדינית לחמאס ולישראל. איך נצא ממעגל הזה? הפסקת אש, צהל יוצא מעזה במשך 3 חודשים. מסע ומתן על שחרור
קודם שיחזירו מטריה. קודם צריכים להחזיר את כל החטופים שחטפו ממדינת ישראל, זה קודם, לפני, אתה יודע, שמדברים עם חמאס, כי המטרה של ישראל היא להשמיד את חמאס, וזה מה שהיא עושה. היא לא יכולה לעצור באמצע.
אתה רוצה שצנואר, צנואר מחר יגיד לנתניהו, בוקר טוב אדוני, אתה בגברת שרה, אני אשלח לכם 136 אסירים, בבקשה תקחו אותם, תודה רבה, אני עשיתי טעות.
לא, המסר של הישראלים, הוא אנחנו מתקדמים עד שנגיע אליך ונשחרר אותם בכוח, אם אתה לא רוצה, תשחרר אותם לבד, את אותם חטופים.
מי הפריע לך לשחרר אותם בכוח?
לא, אף אחד לא יכול להפריע. אבל הנה, הם עושים את זה בפועל. צהל משתלט מהצפון עד המרכז. היום נכנס לך ניונס כדי להגיע ולשחרר את אותם חטופים.
אבל שאלה אליך, עכשיו 108 ימים, כמה אסירים החזירו? החזירו לצרה אסירים בגופות. אז זאת טעות גדולה, תשמע, אז אתה רוצה...
השאלה שלי, סמי, זה אם תושבי עזה, זה בעצם, שזה, אני מנסה להבין את הלך הרוח שם, רוצים לבוא, בעצם לגרש את חמאס, להגיד לחמאס, אתם הורסים לנו, כמו שאני שומע ממך, ובגללכם אנחנו סובלים, ובואו, אתה יודע, תקפלו, תפסיקו.
אז מה יעשו תושבי עזה? יגידו לחמאס, תלכי עכשיו? אחרי המלחמה יתחיל חשבון, כמו הישראלים אומרים, אנחנו נתחשבן עם הממשלה הזאת, עם ביבי נתניהו, אנחנו נתחשבן איתם.
הבנתי, בקיצור אתה אומר, נחכה לאחרי המלחמה. נחכה לאחרי המלחמה, יכול להיות שלא בדיוק...
השאלה מתי תיגמר המלחמה. אז פתאום אתמול מר ביבי נתניהו אמר, אני לא נותן לחמאס. לחזור לשלטון.
תגיד סמי, אז אני חייב לשאול אותך, מי אתה חושב שצריך לשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה?
אני לא חושב שחמאס צריך לשלוט. חמאס עשה לנו עבל, חמאס כניסתנו לג'והנם, חמאס הרצה בגללה נהרס כל הבתים שלנו. אנחנו נחזור לעזה, לעיר הרוסה לגמרי, כמו מלחמת, כמו הורושימה ונגזקי.
כן.
וזאת היא טעות, והטעות היא ממשלמים, והם חייבים, כל התושבים אומרים חייבים לעזוב את השלטון, אבל חמאס אומרת, מה אומרת חמאס? הם ימותו, 2.5 מיליון התושבים של עזה.
נכון, חד משמעית שלחמאס זה לא מעניין, אבל אתה יודע, עוד דבר אחד שאני רוצה להזכיר לך, שלא רק אנשים רשמיים בחמאס השתתפו בטבח ומה שהיה בשמחת תורה, אלא גם אנשים עזתים, אתה יודע, שפתאום ניצלו את המצב והגיעו, ואפילו לקחו חטופים חזרה לעזה.
תשמע, התושבים שנכנסו, שהם אמרו להם, שיש משהו להביא, הם רעבים, אין להם כסף, אין להם חיים, המצב היה בעזה.
אז הם נכנסו להרוג.
המצב הכלכלי הכי גרוע בעולם. כן. אבל הלכו לחפש משהו. עכשיו, בכל מקום שצהד שולה, אז יש בזיזות ויש גנבות, וזה לא המצב, אתה רעב.
לא, זה השמה אוטומטית, זה לא בטוח שזה מה שקורה, אבל מה שקרה הפוך, יש מצלמות בתיעודים, וכולם יודעים מה היה בשביעי באוקטובר, כן? זה לא, לא
70 חדש. באוקטובר היא טעות גדולה, ואנחנו בעתים שלמנו עליה יותר מדי. אני בונה לממשלת ישראל, תפסיקו את המלחמה, נתחיל לדבר. עכשיו 107-108 ימים לא עשיתם שום דבר ולא קיבלתם שום אסיר. אם אתם רוצים את האסירים שלכם, אני לדעתי כאזרח חי בעזה, אבל שתפסיק את המלחמה עכשיו. גם הרבה ישראלים רוצים שתפסיק, אבל פתאום בא איתמר בן גביר, הוא אומר לא, אני יוצא מהממשלה.
אני רק אתקן, זה לא אסירים, זה חטופים, זה אנשים שחמאס הגיע, לקח אותם מהבית, רצח.
חטופים. אז מה אפשר לעשות? ממשלת ישראל, יש קונפליקט פלסטיני-ישראלי, סכסוך, 70 שנה לא
ברגע, ברגע של הציבור, סמי, לסיום, ברגע של התושבים בעזה, הם יבינו שצהל וממשלת ישראל לא יכולים לעצור עד שלא יחזירו את כל החטופים, דווקא בגלל החשיבות שלהם, אז אני מניח שגם יבואו עזתים שגרים שם ויגידו לחמאס, מספיק, תחזירו אותם עכשיו, כמו שאמרת בהתחלה, ובואו נפסיק את זה כאן. ככה זה נראה. טוב, סמי עובייד.
חמאס, הם ימות.
כן.
אלו.
סמי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, תודה, ערב טוב. הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחיים ילין.
שלום, ערב טוב.
איש ציבור שעבר חבר כנסת, תושב הדרום, בערי. מה, אתה יודע, ערב כזה, ערב קשה, אנחנו מתבשרים עוד פעם, גם הערב, על נפילתם של שלושה מטובי בנינו, פציעתם של נוספים, וכנראה שהערב הזה או הבוקר מחר לא מסתיימים בתוצאה הזאת לצערנו. ומה יש לנו לומר?
אין מה לומר. מה אנחנו יכולים להגיד? אני נמצא בבארי, אני שומע את הקרבות. אני שומע את המלחמה. ואני שומע את הצימאון של אנשים לחזור גם הביתה. והמקום הזה שחיילים נלחמים כתף אל כתף, כדי שאנחנו נוכל לחזור, זה התקווה שלנו, זה האור שלנו. ואנחנו כעם חייבים להיות ראויים לקורבן שלנו. כי אם לא נהיה ראויים, אז למה? אז לא מספיק גם שאנחנו נרצה לחזור ולהקים ולחדש ולעשות את הכל הכל גדול. אלא שם אתה יודע, בתוך עזה, כשנלחמים, הם כולם אחים. אחד עם השני, הם מאוחדים, כי אם אחד לא יתמוך בשני, אז אחד לא יהיה עם השני. וזה בדיוק השיקוף שאנחנו צריכים להביא לעם שלנו. אחד עם השני. אנחנו צריכים להיות עם מאוחד, כי אחרת אין תקומה למדינת ישראל. אז תראה, שלושה נופלים, ותסתכל איך הילדים האלה, כי הם ילדים, וגם מילואימניקים, נלחמים כדי שאנחנו נוכל לנהל פה חיים עם ביטחון, מאוחדים, ושבאמת נהיה אור לכולם, ונהיה ראויים להם.
כן. והאחדות הזאת קיימת רק בשדה הקרב. חשבנו בעבר שבתקופה, ודאי בתקופה כזאת של אנחנו בעיצומה של מלחמה, אתה יודע, התעלו גם המנהיגים, ודאי הציבור, ויתנו גב אחד חזק ואחיד לכוחות צהל, לחיילים שנמצאים שם ברצועת עזה.
זה העבודה שלי. זה העבודה שלי, זה העבודה של הרבה מאוד אנשים. אנחנו עובדים היום על אחדות העם, היום נחתמה אמנה שהיא נקראת בראשית.
כן.
שהיא בעצם אמנה שבאה לתת אור לעם הזה, שהוא כל כך צמא לו, ושבא לאחד את העם, ברצון אב שאנחנו נפסיק להיות מפולגים, ונפסיק להיות כותבים, ונפסיק להיות הרבה מאוד דברים שהיינו עד השישי לאוקטובר. ואני אומר שהשביעי לאוקטובר, אם לא טלטל את כולם, והביא אותנו למסקנה של אותה מסקנה שלי, שכשיצאתי מהממד ראיתי את האור הגדול הזה, ואמרתי, זה המשימה בחיים שלי, ושל רבנים ושל משפחות שכולות כמו שהיו היום, ואין לי אפילו מילים לתאר מי הרב גרנות וקלמנזון, שהבן שלו נהרג כדי שאנחנו נחיה. כאילו, תחשוב עכשיו שמה שאני מנסה לתאר, בן אדם שלא מכיר אותנו, מקריב את חייו למעננו, מתוך איזשהו קוד, מתוך איזשהו ערך פנימי, שמניע אותו לעשות את המעשה הזה.
כן.
וכשאתה מבין את זה עמוק, בפנים, לא התודעה הרציונלית, כי אין פה, חייב להיות מבפנים. כשאתה מבין את האמונה הזאת של אותם אנשים שהקריבו, אז אנחנו, שיצאנו בחיים מהשואה הזאת, ויש לנו את הזכות לשוחח איתך עכשיו ולהגיד את הדברים, יש לנו מחויבות לעם הזה שהיא מחויבות טוטלית. לא יעזור שום דבר. זה הצבעה שלי עד סוף חיי. לאחד, לחבר, להסתכל רק על הטוב, לא לסנוע, זה תפיסה שהיא מבחינתי תפיסת עולם שונה לחלוטין ממה שראיתי לפני זה. אין בי כעס אפילו.
כן.
אני לא כועס על אף אחד. אני רק רוצה שיהיה פה יותר טוב לדורות הבאים.
תגיד, אנחנו... חיים ילין, היית יותר אופטימי להשקיע בציבור הישראלי, לנסות לשנות את השיח, או דווקא במנהיגים הישראלים?
אני לא יכול לשנות את המנהיגות. אבל אני יכול להחזיר את האמון של העם במנהיגיו. זאת אומרת, שהעם יבוא ויגיד, אנחנו רוצים מנהיגים אחרים. אנחנו רוצים אנשים שמייצגים אותנו, שנלחמים למעננו. תראה, יש לנו סמלי מדינה, יש לנו את נשיא המדינה, יש לנו ראש הממשלה, יש לנו יושב ראש הכנסת. אתה יודע, בכל השבעה סמלי מדינה, העם לא מופיע שם בכלל. והגיע הזמן שעם יהיה בראש, הוא יהיה הסמל של עם ישראל. זה מה שצריך לעשות.
כן.
הוא יהיה הדבר הגבוה ביותר שיש לעם ישראל, וממשלת ישראל, כל ממשלה תצטרך לשרת את העם, ולא את עצמה. אין יותר 120 חברי כנסת שבעצם מנהלים בשיטה שלנו את כל העם אחרי מה שעברנו. לכן אני מאוד מאמין באינטליגנציה החברתית, בתהליכים, בתיקון שכולנו צריכים לעבור, ואני מאוד מצפה לאבא שיחבק את כולנו. שיבוא ויגיד לנו, אני פה בשבילכם, למענכם. זה מה שאני רוצה.
הרווח הוא כמובן של כולנו, והייתי רוצה, מקודם הזכרת את כך שרוצים כבר לחזור לבתים, וראינו גם שדווקא חלק לא רוצים לחזור, אומרים, עד שלא תסיימו את האיום, כלומר, אני מסתכל על זה מהבחינה הביטחונית, ראינו תושבי נתיבות, אלו שאמורים לחזור, סדרות, סליחה, בסוף החודש לביתם, לא בדיוק מתלהבים לחזור, כל עוד הם לא יודעים שהאיום מוסר לחלוטין.
תראה, יש, כשאני אמרתי שאנשים רוצים לחזור, אין בן אדם שבאופן רגשי לא רוצה לחזור הביתה. זה הלב, זה לא יעזור לך כלום. הם שם גדלו, הם שם בנו את ביתם, זה השורשים שלהם, כולם רוצים לחזור. עכשיו, מהם התנאים לחזור, זה כבר סיפור אחר, זה מה שאתה שאלת אותי. התנאים לחזרה זה שאין יותר חמאס ואין איום מרצועת עזה. אני לא אומר איך לעשות את זה. אני לא איש ביטחון, ואני גם לא איש שנמצא בממשלה כדי לקבוע ולהמליץ. אני לא שם, אני בן אדם כמו כולם.
כן.
ואני דורש את הדברים האלה.
לפי ההרגשה שלכם, יש כיוון כזה שתרגישו יותר ביטחון בקרוב?
אני לא יודע אם יש כיוון. אני אומר לך שאנחנו שומעים את המלחמה. רק פתחנו את הרעיון על ידי זה שאנחנו נופלים עוד שלושה חיילים. אנחנו שומעים את המלחמה, אנחנו שומעים את היריות, אנחנו שומעים את התותחים, אנחנו שומעים את החילוצים, אנחנו כבר יודעים לזהות מה קורה בתוך הרצועה לפי הירי, אנחנו יודעים לזהות הכל. אתה רוצה שילדים יחזרו לסדרות בשביל שמעו את הדברים האלה, או שיש משהו שלא מספרים לנו? אולי המלחמה נגמרה ואנחנו לא יודעים. אז מה שאני מנסה להגיד לך, יש רצון אז של כולם לחזור הביתה, זה אחד. יש עכשיו תנאים לחזור, והתנאים האלה לא מתממשים, והם לא קורים, ואני לא בטוח שבמצב הזה אנשים יחזרו. יש הבדל בין להיות יומיים שלושה כמוני בברי, ועוד כמה אנשים, לבין להיות כל השבוע ולא להיות במקומות אחרים. אני נמצא חצי שבוע בברי, אני חייב לסניף את הבית, וחצי שבוע אני נמצא בתל אביב. לא, אני לא גר בברי כל השבוע, זה עדיין לא קורה, זה עדיין לא נכון לעשות את זה, זה עדיין משהו אחר, כי בעצם יש כאלה שאין להם בית, אתה חייב להזדהות גם איתם, ויש כאלה שיש להם משפחות עם ילדים שהם לא צריכים להגיע לפה, ולכן אסור להפוך את היישובים לבתים סיעודיים ולפאבים של צעירים, אלא צריך להבין שלב המערכת, בכל מערכת, גם בסדרות, מערכת החינוך, זה משפחות עם ילדים. איפה שאין משפחות עם ילדים, אין תקומה לישוב. ואם אין תקומה לישוב, אין תקומה גם לאזור. ואם אין תקומה לאזור, אין גם למדינה. ולכן אנחנו נתחיל עוד פעם את השיח עכשיו ברעיון, שבא ואומר, אנחנו אחד חייבים להיות מאוחדים, למען הקורבן של כל החיילים. שתיים, אנחנו חייבים הנהגה שמחבקת, מבינה ודואגת לביטחוננו. שלוש, התנאים לחזרה הביתה הם תנאים שזה לא 50% או 60% או 80%, זה 100%, אין איום מרצועת עזה לעבר אזרחי העוטף, עוטף ישראל.
הדברים ברורים, ונקווה שבאמת תצליח גם במשימה לשנות את השיח, וגם כמובן לחזור.
זה לא אני אצליח, תקשיב לי, כן. סליחה, זה לא אני, זה אנחנו.
נכון.
צריך להתחיל לדבר במושגים הנכונים. אנחנו כולנו ביחד, יש לנו אחריות. כל אזרח במדינת ישראל יש לו אחריות. תתאפק, תספור עד 10, קח כוס מים, ותבין שבצד השני יש גם בן אדם שאכפת לו, אולי חושב אחרת ממך.
בהחלט. ראש המועצה האזורית אשכול לשעבר, חבר הכנסת לשעבר חיים ילין, תודה.
להתראות כול.
ערב טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשנים. אבי בלום, יעקב ריבלין, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב. אני עם כוס מים, מאמץ את דברי חיים ילין, ולפחות בשיחה הזאת, אנחנו יודעים שיום קשה מאוד ברצועה.
כן.
בואו נשתדל לאמץ את מה שהוא אומר, כל מילה.
אז כמו שאמרתם, יום קשה, אמרת אבי, ואנחנו מקבלים ככה טפטופים, נקווה שלא נקבל עוד בשורות קשות. ובתוך התווך הזה אנחנו רואים את המשחקים הפוליטיים, גם כולל הקמפיינים של משפחות החטופים, שככה מנווטים מפה ומשם בכל מיני יחצנים, אם זה בוועדות ראינו את המאומה היום, וגם הכאב שלהם אגב הוא מאוד מאוד מובן, כן? אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, ועדיין נמצאים שם חטופים. והשאלה, איך מתנהלים בתקופה הזאת, ואיך החטופים הפכו למשחק קלפים כאן, אם עוצרים את המלחמה ולא עוצרים את המלחמה, ומשחק בין שמאל לימין בכלל, ממתי זה הפך להיות סוגיה פוליטית של שמאל וימין? מי שרוצה להתחיל, תראה, יעקב, כן.
כן, תראה, זה סוגיה פוליטית מעין כמוה, ומשני אלמנטים. דבר שם, השמאל והמרכז תמיד היה פחות מלחמתי, יותר הומני, הומניטרי, ולכן מתלבש להם מהדרישה הזאת להפסיק את הלחימה למען החטופים הרבה יותר טוב מאשר על עמדות הימין. אבל יש פה אלמנט הרבה יותר עמוק. בוא נראה את מי זה משרת הפסקת הלחימה בקבלת תנאי החמאס. קודם כל, הפסקת הלחימה משרתת את האופוזיציה, ופה תכף אני אגיד חריג אחד לטובה. היא משרתת את יאיר לפיד, את מפלגת העבודה, וזה כל מי שחושב שהוא יחזור לשלטון, בבחירות הבאות, כי התסריט מאוד מאוד ברור. ברגע שיש הפסקת לחימה לחודש, חודשיים, שלושה, מתחילות ההפגנות הגדולות נגד הממשלה, שזה התסריט של האופוזיציה להפיל את הממשלה, כי בכנסת היא לא יכולה להפיל אותה. עם כל הביקורים שאנחנו שומעים פה ושם, זה קואליציה ברזל סך הכל. אז אפשר להפיל אותה בהפגנות רחוב, ולפי התסריט שאנחנו קוראים אותו בכל מיני מקומות ומורים אותו כמעט מפורשות, אז יש עצירת לחימה, הפגנות, בחירות וחזרה לשלטון של השמאל והמרכז. לכן אין כל פלא שהשמאל והמרכז אומרים היום מפורשות, אפילו יאיר לפיד שכרגל לא מדבר שטויות, אבל לאחרונה הוא שובר כל שיא שבעולם. הוא אומר, היום נפסיק את הלחימה ובחודש הבא אפשר לחסל את סינואר. כאילו שסינואר לא מטומטם, כאילו שהוא לא יבקש ערבויות, כאילו שהוא לא ישאיר חטופים עד הרגע האחרון.
עכשיו אני אמרתי שחריג...
רק חריג אחד לטובה יש. אחד שגם באופוזיציה וגם רוצה לחזור לשלטון, אבל עדיין מגלה איזושהי אחריות לאומית, קוראים לו אביגדור ליברמן. אין אחד יותר ממנו שרוצה לחזור לשלטון, אבל הוא אומר שני דברים. לא להיכנע לחמאס, ובית אומר, לא בחירות עכשיו. אז נכון, אנחנו תמיד דורשים אותו לגנאי, היום אולי נדרוש אותו לשבח.
אבי.
אני מציע להסתכל לכיוון צפון. זאת אומרת, אם זה היה תמיד בני גנץ, הוא היה בחוץ. אם זה היה תלוי רק במה שקורה בעזה, אפרופו עם המעבר לשפה בנוסף, וצאת הורדת עצימות מלחימה, למרות צריך לשים בסוגריים את מה שקורה היום. השאלה היא מה קורה בצפון. וכאן אני פחות שומע בשיחה עם חבר הקבינט, שהאולטימטום שניתן לשליח האמריקאי, זאת אומרת, תציג הסדר עד אמצע חודש ינואר, עובר לסוף ינואר, וישראל אומרת שאם עד אז לא יהיה הסדר שבו חיזבאללה נסוג מקו הגבול מעבר לליטני, היא נכנסת לפעולה בצפון. ולכן גנץ לא יכול לחשוב לעצמו לפרוש, כשברקע יש חשש למלחמה בצפון בעצימות כזאת. וכאן צריך להפנות את העיניים עם כל הצער מה שקורה היום, מכיוון דרום לכיוון צפון, ולראות מה היו ההתפתחויות בשבועות הקרובים, וברקע הזה צריך לראות את כל המהלכים שנעשים גם ברצועה. אבל אנחנו כאן בשתי חזיתות, כן. שהחזית הדומיננטית בחודש הקרוב הולכת להיות הצפונית.
וכולם, ברור לכולם, אבי, שהחזית הצפונית לא יכולה להישאר כך כאיום על ישראל, כלומר תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם בלי שהיא תוסר, וממילא אנחנו צפויים לאיזשהו התרחשות שם. השאלה אם תהיה התרחשות צבאית דרמטית, או התקפלות של חיזבאללה, דבר שפחות נראה.
שוב, מה שאני מבין, שהשיחה שהייתה גם בין ביידן ונתניהו, שאודותיה דווח, אבל כנראה לא מספיק, לפחות מה שמבינים גם חברי הקבינט, ששם גם, בוא נגיד, לטונים, לא יודע אם אפשר לומר לטונים גבוהים, אבל עלה הנושא הזה, שביידן, כשנכנס לשנת בחירות, הדבר האחרון שחסר לו זה מלחמה בצפון. כן. לכן האמריקאים מבקשים לתת להם צ'אנס של עוד כמה שבועות.
טוב, יעקב, אז אם...
אפרופו, אני רוצה להעיר שתי הערות בהמשך למה שאבי אמר. א', למה גנץ לא פורש? אז כמו שהוא אמר, זה בגלל חשש למלחמה בצפון, אבל בואו, אני כרגיל מחפש את המניע הפוליטי הישיר, ומצאתי אותו אתמול בסקרים שפורסמו בערוץ 12 ו-13, הלו?
כן, אנחנו שומעים.
ש-65% ממצביעי גנץ לא רוצים שהוא יפרוש מהממשלה. זה נתון מדהים, למרות עם כל הביקורת על נתניהו, וכל מי שמצביע לגנץ הוא לא חסיד של נתניהו, אבל הם כולם מבינים, יש להם את האינסטינקט הממלכתי הזה, שבזמן
זאת אומרת, יעקב, שאלה אלה שקוראים לו לפרוש, מרביתם הם לא, נגיד, מרבית המצביעים שלו לא רוצים שהוא יפרוש.
מרבית המצביעים של יאיר לפיד, בדיוק, הכל הולך משחק של שמאל וימין. עכשיו לגבי הצפון, תראו לדעתי, ואני לא חוזה עתידות, אבל קצת תחושת בטן, לדעתי מדובר פה במה שנקרא המשחק האמריקאי צ'יקן. גם החיזבאללה וגם ישראל מעלים את הרף כדי לדעת מי מצמץ ראשון, ואני, שאני שומע את האיומים שאם לא עד סוף ינואר נפתח במלחמה כוללת, אני שואל את עצמי, מה המשמעותה של מלחמה כוללת? שאנחנו נהרוס את לבנון והם יהרסו אותנו, אנחנו רוצים לחיות פה כמו בעזה, בלי מים, בלי חשמל, אנחנו יודעים בדיוק את היכולות של חמאס.
אבל יעקב, אתה רואה את השווה, אתה רואה אותם חוזרים כשחיזבאללה על קו הגבול, זה הרי בלתי אפשרי.
הם לא חוזרים כרגע, ולכן, נכון, הם לא יחזרו, אבל ישראל לא תפתח מצד עצמה במלחמה יזומה, שתביא לא רק שהצפון לא יחזור גם במצב של מלחמה יזומה, יהיו פה שבועות מאוד מאוד קשים, לכן יש לי תחושה שמדובר פה בסוג של צ'יקן, אבל לך תדע, אולי ימים יגידו.
טוב, אבי, מילה על הסקרים, אנחנו רואים, למרות שהן בחירות, הזכרת יעקב את הקואליציה החזקה כמו ברזל, ליכוד עם נתניהו, בלי נתניהו, רואים גם עימותים בתוך הממשלה, ואפילו לפיד, כמו שהזכרתם, אומר, בואו נקצוב את הזמן, כי ממילא יהיו בחירות, כרגע לא טוב לא לי ולא נתניהו, אז אולי נקבע אותם למועד אחר.
אני רוצה לומר, כולם מבינים שאם יהיו בחירות, נתניהו הולך הביתה, ויכול להיות שגם בלי בחירות אם לא יהיה רוע בצפון. לכן אני ממשיך את מה שאמר יעקב, שכשאנחנו מסתכלים על הצפון, והאינטרס הישראלי אולי ללכת למלחמה, צריך לדעת שגם האינטרס של נתניהו ללכת למלחמה, יכול להיות ששני האינטרסים האלה פשוט הפעם מקבילים, תמיד נתניהו ברח ממלחמות, אבל הפעם יכול להיות שגם טובתו האישית מצדדת במלחמה. אני לא אומר שבגלל הרקע הזה הוא יצא למלחמה, תדע, הרבה דברים אפשר לחשוד בו, אני לא חושב שאת הדבר הזה, גם בתיקים הכי כבדים, בזה לא חשדו בו. לכן, כאן צריך להסתכל על הצפון בעין פקוחה, ולגבי הסקרים, אנחנו רואים את הסקרים, קשה לצאת ממצב שאתה עם 16 מנדטים, מול 30 ומשהו, אגב זו תחנת ביניים, כולם ברור להם שגנץ לא יישאר עם המספרים האלו,
אבל ברור שראש ממשלה שנמצא תוך כדי לחימה עם מספר כזה של מנדטים, כשלא רואים איזשהו סוף של תמונת ניצחון אדירה של כיבוש עזה ותפיסת ראשי החמאס, זה כנראה לא נראה באופק, קשה לראות את ביבי מתאושש מזה, גם הוא מבין את זה, גם הוא יודע את זה.
כן, יעקב.
כן, אני בקשר לסקרים, תראו, נתניהו הרבה פעמים עושה שיקולים פוליטיים, שאומרים שהם לטובתו ולא לטובת המדינה, אני לא אחשוד בקשרים אם אני אגיד שזה הנושא, אבל לדעתי זה לא, זה, צריך לדייק פה את הדברים. זה לא טובתו רק הספציפית של נתניהו. כשהסקרים אומרים, ששואלים שאלות נוספות בסקרים, האם אתה בעד סיום המלחמה בתוך כדי קנייה לחמאס, האם אתה בעד נסיגה, רוב העם בעמדה שצריך להילחם פה, כנראה גם בצפון וגם בדרום, כדי להביא לסיום המצב הנורא שהתחיל בשביעי באוקטובר. נתניהו עושה חשבון, הוא עושה חשבון לא רק, רק מה טוב לו, אלא מה באמת רוצה העם. אני אתן דוגמה למשל, בגלעד שליט היו סקרים בולטים מאוד, שרוב הציבור מוכן לשלם מחיר מאוד מאוד כבד כדי לשחרר את החייל החטוף, וזה בדיוק מה שנתניהו עשה. אז נתניהו גם עכשיו מסתכל לא רק על הבייס, אלא על דעת הקהל, ואין סקר אמיתי חוץ אולי מזה, זה ערוץ אחד שכבר מזמן איבד את האובייקטיביות עם כל מסקרים מוזרים. אגב, אפרופו הסקר הזה, שאומר שנתניהו יורד ל-16 מנדטים, לדעתי זה סקר בלוף, כי באותו סקר ברקת מביא 21 מנדטים, ועל זה נאמר בכל השומע יצחק.
כן.
טוב. אגב, יש הסבר של מומה פילבר לגבי הסקרים, שיש הרי 20 מנדטים של תומכי הימין, שהיום בסקרים אומרים שהם לא הולכים להצביע, והוא טוען גם שמכל הפאנלים שהם מתבססים עליהם הסוקרים, מצביעי הימין היום עושים את מה שבעבר מצביעי שש עשו, שתמיד דגמו אותם בפחות, והם פשוט לא עונים. לכן גם את זה, זה משהו שצריך להטיל בו ספק. אני חושב דבר אחד, ואנחנו רואים את הבייס, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו בסוף חיים בתוכו. ככל שהקריאות האלה, הצעקות, ראינו היום את הצעקות על גפני שהגיב יפה, והצעקות בכבישים, ככל שזה נתפס, שמתי משפחות החטופים, מישהו חטף אותו והשתלט עליו, כך פתאום אתה רואה את הסנטימנט הימני חוזר, גם לטובת נתניהו.
בהחלט, ובנוסף, גם לא לשכוח שאין הרבה אלטרנטיבה כרגע, בוא, זה לא שיש להם איפה ללכת, אתה אומר, כשלפעמים שאני רואה ירידה לשס ביהדות תורה, אני אומר, נו מה, פתאום המנדט של יהדות התורה החליט ללכת לגנץ בינתיים? קצת מצחיק. טוב, חברים, הפרשנים אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם. ערב טוב. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לראש עיריית מטולה, דוד אזולאי.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
איך אתם בצפון?
מאתגר. או, לא קל, אנחנו כמעט 4 חודשים נמצאים באותו מצב. כולכם שומעים מה שקורה פה, לא מעט אירועים, כל יום אנחנו חוטפים, מחטיפים, בעיקר חוטפים מאזור הכפרים שמסביב למטולה, ירי נוטט, שזה ירי שצהל אין לו מענה התרעתי כנגד האיום הזה, ואנחנו מתמודדים לאט לאט בזהירות ומנסים לשרוד עד שמדינת ישראל תקבל את ההחלטה לתקוף בלבנון ולהרחיק את רדואן.
מחר קבינט המלחמה מתכנס בעמק ישראל, ואתם בעצם ראשי הרשויות מסרבים לבוא, אתה יודע, הייתי חושב שאתם תסמכו על ההזדמנות להציג בפניהם את עמדתכם.
קודם כל הם מכירים את עמדתנו, ולצערי הרב אנחנו כמעט 4 חודשים, יש מעל 80,000 עקורים מבתיהם, בתוך רצועת ביטחון, בתוך מדינת ישראל, מעל 4 חודשים, במדינת ישראל, ממשלת ישראל שותקת ונעלמת באלף. וזה משהו שהמדינה חייבת להתעורר. איך אמר פעם ראש הממשלה, אני נכנס לאירוע, אז הוא עדיין לא באירוע, והוא לא נכנס לאירוע. לצערי הרב אני אומר, בסוף מפקירים פה 80,000 תושבים, בונים רצועת ביטחון לתוך שטח מדינת ישראל, שזה משהו שעזוי. עכשיו אני אומר לך, כאילו אם אני עכשיו נסראללה, ואנחנו רואים את זה, נסראללה ניצח אותנו במלחמה. כי עצם העובדה שאנחנו לא נמצאים בבתינו, גם אני לא מצליח להגיע לביתי, למרות שאני כאן במטולה, זה ניצחון לנסראללה. ובסוף זה לא משנה מה נגיד.
כן, אבל מה הסיבה, מה הסיבה לדעתך? יכול להיות שאנחנו לא ערוכים מבחינה צבאית כרגע. לתקוף.
אתה זוכר רגע, אני זוכר הרבה, אני מקשיב לכל הערכות המצב שקורות פה לאורך השנים האחרונות, וכל הזמן מה הכינו אותנו, בעיקר הקבינט הזה, ובעיקר הממשלה הזו, ודרך אגב אני איש ימין, אני לא איש שמאל, בסדר? ומה הכינו אותם? למערכה רב-זירתית. מה זה רב-זירתית? מלחמה מול כל מדינות סביבנו. ובסוף אנחנו מדברים מול שני ארגוני טרור, אחד זה חמאס, השני זה חיזבאללה. ואם על זה אנחנו לא יכולים במקביל, אז בואו נסגור את הבסה ונגיד שלום ונראה מה קורה עם מדינת ישראל. כשמדברים בהמנון להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו לא עם חופשי בארצנו, אנחנו שבועים, אנחנו כבולים, אנחנו תלויים במה שנסראללה ירצה לעשות לנו, וזה מה שעצוב. צריך להפנים שאחד מהשביעי לאוקטובר, מדינת ישראל והנהגתה צריכה לשנות את הדיסקט, ולהבין שמה שחשוב היום, בארבעה חודשים האחרונים, זה רק אזרחי מדינת ישראל, ולא כל אלו שמסביב לנו. הם לא מעניינים אותנו בכלל. אחרי מה שעברנו בשביעי לאוקטובר, אני אומר, צריך רגע לשנות את הדיסקט, ולהגיד, חברים, עכשיו אזרחי מדינת ישראל, מגיע להם להיות עם חופשי בארצם, אסור שהם יהיו עקורים מבתיהם, ואנחנו עכשיו נעשה הכל, אבל הכל על מנת להגן ולתת ביטחון
לפי,
את התחול.
לפי השמועות, כן, דוד אזולאי, לפי השמועות, ישראל נתנה דדליין, אולטימטום, עד סוף ינואר לחיזבאללה.
אבל זה בדיוק השטויות, מה זה דדליין? למה
זה לא מספיק?
למה היום זה התעופה בבירות עובד? למה תחנות הכוח עובדות? למה רוב הדחיה הולכים ומבלים בו, ופה 80 אלף עקורים מבתיהם? איפה זה נשמע כזה דבר? ארגון טרור מכתיב למדינה שלמה, מדינה דמוקרטית עצמאית החזקה במזרח התיכון, בת 76 שנה תכף, הוא מכתיב לה מה לעשות, ואנחנו נותנים לו דדליין. תגידו, נשמע לכם הגיוני? מישהו פה כנראה החליק על המוח, זה לא הגיוני.
אז מה הסיבה? אתה יודע, אני שומע אותך, ואני מנסה באמת להיכנס לראש של נתניהו, ולהבין מה הוא חושב, הרי הוא רואה גם את המערכה בעזה, שגובה מחירים כבדים מאוד, כולל הערב, והוא אומר, תשמע, יכול להיות שאנחנו נוכל לפתור את הצפון בצורה אחרת.
נראה לך, אני לא זוכר ש...
לא, אני טועה, אולי...
לא, אז אני אומר לך, אני כמי שמכיר את רדואן וחיזבאללה, שירתתי 25 שנים בצד, חיזבאללה זה לא מלמדווה בצדיקים, בסדר? בואו נסכם את זה, הם לא מאוהבי ישראל, בסדר? והם לא יזוזו מהגדר, ולא בהסכם, ולא בבטיח, היה לנו כבר הסכם ב-2006, וראית מה קרה, לא קרה שום דבר, הם רק התעצמו. בסוף, הם מבינים כוח, וכוח מדינת ישראל, צהל יודע להפעיל, רק שחררו את הנצרה לצהל, זה מה שאני מבקש מבנימין נתניהו, ממדינת ישראל, ממקבלי ההחלטות, שחררו את הנצרה לצהל, צהל יודע לעשות עבודה, לא יכול להיות מצב, שכל שבוע מטולה ובכלל לאורך הגבול מאבדים בתים, הם מחליטים לראות עלינו, לפגוע לנו בבתים שלנו, יורים טילי נ"ט, וכל שבוע שלושה, ארבעה בתים במטולה, ולאורך הגבול עוד כמה עשרות בתים נופלים, ואנחנו שותקים, ואנחנו עדיין מזהירים אותו, נותנים לו דדליין ונותנים לו זה, כבר ארבעה חודשים. אם היית מדבר איתי עכשיו, אמצע אוקטובר, סוף אוקטובר, הייתי אומר לך, וואלה, סבבה, זה בסדר, מקובל עליי. אבל אנחנו כבר עכשיו באמצע ינואר, סוף ינואר תכף. מה, למי נותנים עוד דדליין? למי מחכים? שנחטוף עוד? כאילו זה לא אמיתי, מדינת ישראל, המקבלי ההחלטות לא נמצאים באירוע לגבי הצפון, וגם לדרום דרך אגב התחיל טוב, ונתנו את הכוח, ולאט לאט רגע שחררו את הרסן, ואנחנו גם שם לא נמצאים באיזשהו מצב טוב, ודיברת על מה שקורה היום, מה שקרה היום ברצועה,
לצערי
הרב שאנחנו דרך אגב כולנו עצובים על מה שקורה שם, וזה כתוצאה מכך, שהעולם הערבי מסביב ובכלל האירופאים לא הבינו שאנחנו השתגענו, אנחנו צריכים להשתגע לגמרי, להגיד בעל הבית תשתגע, בסדר, במושג הזה, ב-7 לאוקטובר היינו צריכים להשתולל.
מסכים איתך לחלוטין, ואני מקווה שהדברים שלך ייפלו על אוזניים קשובות, ושהלחץ יעלה מאצלכם, תושבי הצפון, ראשי הרשויות.
נקווה כבר לחזור הביתה בביטחון, בביטחון, זה מה שאנחנו רוצים, נחזור לבתינו.
בהחלט, ראש עיריית מטולה, דוד אזולאי, תודה.
תודה.
אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. נודה לצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי השידור פנחס בינדר. נהיה כאן בשעה הבאה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד